אז אתה רוצה, אתה רוצה לקלוט את המהות של מקור, 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 מקור וכולי, המקורות, את מהות חייך תפסת, את פירוש המילה אני הבנת עד תום, אבל אני זה אתה. זה המציאות הכי, הכי ברורה לך. וגם היא אתה לא קלטת את המהות שלה. על כל פנים אתה לא יכול לחשוב על המהות שלה מצד עצמה. אז מה את הנטף מהכנוקנת שם, אתה לא יכול לקלוט את מהותה. אז אתה רוצה לתפוס את המהות של... מה שלמעלה מזה תלה כל עין לצפות. לא הבנתי, הבנתי. אז הוא, אתה מבין את ההבדל בין חוצפה לטיפשות, זה לא אותו דבר.
כן,
הסייפה זה טיפשות, אז שכלות איומה זאת. הוא מסיים, הוא מתחיל. עכשיו את הזהות ושכלות איומה. ניסיתי להסביר שהזהות זה לא מצד הטיפשיות של חוסר תשומת הלב, של שום דבר אתה לא תופס את המהות שלו, אז מה פתאום החלטת לתפוס את המהות האלוהית? זה הסיפה. אבל הרישה זה עצם העמדה הנפשית הגסה, גסות הנפש, החוצפה. לא מצד מחשבה קונקרטית שתבחון מה, תבדוק מה אתה רוצה, שתגלה שאתה הזוי לחלוטין. אבל מבחינת המדיניות הנפשית, שהיא רוצה לחטוף ולגמור. כי כשאתה רוצה לתפוס את אלוהים, אתה רוצה... כשאתה אומר, טוב, אני רוצה להבין מה זה, וכשאני מתכוון, רוצה להבין מה זה, אני מתכוון שאני רוצה, לא במשמעות שאנחנו דיברנו כל הזמן, שבטח צריך להבין מה זה אלוהים, להסביר על מה אנחנו מדברים. זה ברור שצריך להבין. אבל ישנה נטייה בלב, זאת הלב הנבער, כתוצאה מהשיממון של מדיניות החיים, ממיעוט הלימוד והידיעה, שמביא את האדם to think about, לא במדיניות החיים שלו לבטא את התוכן שהוא מקור המקורות עדי עד, אלא הוא רוצה, כמו שאני מתאר את תופס את העניין הזה, שולחן, ואני מדמה לתפוס את העצם שלו, ובזאת הנושא סגור. אין לי מה, אני לא מנהל רומן עם השולחן כל ימיים. אז ככה אני רוצה לתפוס את העצם הזה שנקרא אלוהים, ובזאת הכנסתי אותו למקום שלו במציאות, ובזאת העסק מוגדר, מסודר. העמדה הנפשית הזאת זה ההפך של מחשבת החיים הבהירה, המחשבה היסודית, המהותית, שעניינה באוריינטציה הטבעית שלה, אילולי שהיא מטפשת את עצמה ואותמת את עצמה, עניינה ביחס אל אלוקים זה כמקור החיים. את החיים אני רוצה לגמור וללכת עם החיים. אז מקור החיים אני רוצה לגמור וללכת. לקלוט מה עניינו ולעבור לנושא הבא. אבל יש מין יצר כזה, זה רצון, זה מה שניסיתי להתבטא, ללגום פעם אחת ולסגור את העניין. קח שלוק אדיר ותעבור הלאה. זה מה שנעוץ מבחינה פסיכולוגית, במילה הגסה, נוחה, אבל בכל מקום אני מנסה להבחין בינה ובין הצד האינטלקטואלי. הצד האינטלקטואלי זה השכלות, אבל מבחינת המדיניות הנפשית הכוללת זה מין... כעבד ישף צל, מבקש, תן מקום לנוח ולהרים את הרגליים, להוריד את החולצה ולשכב. זהו. וזה סך הכל מה שאני רוצה. הדבר הכי חשוב במציאות זה אלוהים, תן לי לגמור את הנושא, ואז אני מסדר. אז העמדה הזאת יש בה מגסות הנפש החצופה. יש בה עזות נוראית. לא רק של דומן, של כל דבר. מה המשמעות שלא יכולים להבין את המהות של... אין מהות שאתה יכול להבין. כל מה שאתה מבין, זה מילה נרדפת למילה, שאתה מבין. ואם לא היית אתה, אז לא היה מי שהיה מבין. וממילא, מה שקלטת זה אינטראקציה בין הדבר ובין אתה. אז זה לא הדבר, כשהוא לעצמו. המהות. את המה, אתה לא יודע עליה. מה מהותו, אתה לא יודע. מה הוא כשלעצמו בלעדיך. את זה אתה לא יודע עליה. אני פשוט נבוך, אני פשוט תוהה מה. האם לומר לך או פשוט לשלוח אותך לעשות שיעורי בית? זה לא ענייננו פה עכשיו. אז אני אומר לך, לא לשלוח אותך לעשות שיעורי בית. אם כי זה מה שנקרא, זה לא קשור לתורה, מה שאני אומר עכשיו. זה שכל, פשוט, חילוני. בסיסי, זה כמו להסביר לבן אדם מה זה שמש. אז זה לא סוגיה בתורה, זה סוגיה במציאות, צריך פשוט להכיר אותה. אני רוצה לפניך תרגיל מחשבתי פשוט, שהוא יסוד לתורת ההכרה האנושית. נשווה לנגד עינינו, לא עלינו, תינוק שנולד בלי אף חוש. התינוק הזה ידע ממשהו? מה אתה אומר? אתה צודק. הוא לא ידע מזה שיש קיר ליד ההריסה שלו, נכון? שהוא לא רואה ולא מריח ולא ממשש. הוא לא ידע מזה שיש לו הריסה. מאמא הוא ידע? מהרגל שלו הוא ידע? אתה צודק. מזה שיש את המילה אין הוא ידע? אתה צודק. הוא לא ידע לא מי יש ולא מי אין. למה? כי כל המושגים, גם המופשטים, כמו המילה הלוואי, כמו המילה אולי, כמו המילה אין, כמו המילה שורש של מינוס אחד, זה פועל יוצא שזה שאתה יודע משהו ממשי אחד, שהוא בעצמו הפשטה של משהו שאתה אומר, זה אחד, אבל אם אין מה שאתה קולט, אתה גם לא יכול להפשיט. אז אין הפשטה, כי אין שום דבר גשמי. כי אין חושים. הלמדנו מסקנה שעולה, שעכשיו, שברוך השם, נולד תינוק, שיש לו, שלא לדבר על 5 חושים, לך תדע אולי יותר. זה שהוא יודע מן הסתם כל מה שאנחנו יכולים לדעת, זאת אומרת, יכול לדעת כל מה שאנחנו יודעים, ובעזרת השם עוד הרבה יותר מאיתנו, זה הכל הודות להשתבח שמו שנתן לו חושים, או בקצרה עוד יותר, הכל הודות לחושים. כל מה שאני יודע, זה הודות לקליטה החושנית שלי. עד כאן עלה מסקנה טריוויאלית מתרגיל המחשבה הפשוט שעשינו פה עכשיו. עכשיו אבא ונזכור את המושג הזה שנקרא חושים. החושים כפי שאנחנו מכירים אותם. מה אתה אומר? הראייה שלנו זו הראייה האולטימטיבית. האם הצבעים שאנחנו רואים, אין עוד צבעים? יש, אולטרה ואינפרה, זה נכון. וזה מה שאנחנו כבר במכשירים אנחנו מכירים. שלא לדבר על זה, ואם אני יודע, היו לנו מכשירים יותר פיקחים, אז אולי משרת הצבעים היא עוד גדולה ממה שאנחנו יכולים לעלות על הדעת. לא, אולי. כל פנים לא בטוחים שלא. מה שאנחנו בטוחים, שבעינינו, בעיניים ממש, אנחנו לא רואים את כל הצבעים. אבל יתרה מזהות, נץ רואה יותר מאיתנו, בליינד, נכון? אז אפשר לראות יותר טוב. מיקרוסקופ אנחנו רואים יותר טוב. אז מה שאנחנו רואים, עכשיו, בטח מה שאנחנו רואים בעיניים, תוסיף את זה אפילו מה שאנחנו רואים עם מכשירים, ועם מה שהיינו פיקחים עכשיו ואמרנו, הנה נץ וכו'. מה, אין יותר מזה? אולי. מספיק שיהיה את המילה אולי שאנחנו מעריכים, שהראייה שלנו זה לא הראייה האולטימטיבית. אם סתם אתם מבינים שאני מתכוון להמשיך ככה ביחס לשמיעה. אותו כיוון, אותו מודל של...
יש
לא שאנחנו רגע לפני הלא יודעים, אנחנו, אני מנסה להגיד, החושים שלנו, זה לא מה שמעניין אותי שאנחנו לא יודעים. נגיע לניסוח מינורי יותר, לפני המסקנה הנכונה שלך. החושים שלנו הם מוגבלים. הם לא נותנים לנו את מה שיש. כי היש הוא יותר. אבל כל היגדים המדעיים שלנו, ההכרתיים שלנו, לפני רגע, בפרק הראשון של תרגיל המחשבתי שלנו, אמרנו שעל בסיס זה אנחנו יוצרים את כל עולמנו, לא? אמרנו. לא שכחנו את זה. יוצא שאתה מתאר לעצמך את העולם על בסיס נתונים חסרים. כל המושגים שלך הם לא מקבלים דיווחי, איך נקרא לזה? דיווחי אמת. תגיד, זה לא דיווחי לא אמת. זה דיווחים חלקיים. נוהגים אנשים להגיד בצדק, חצי אמת זה שקר. כל פנים זה לא זה. יוצא שלדבר על היש מצד עצמו, מעולם לא דיברנו. הכלי הוא כלי. כן, בהחלט. מי אמר שזה מהותו? זה הודות לזה שאנחנו קיימים. אז אנחנו רואים כך את הדברים, אתה מבין? זה כמו המשל ההודי המפורסם, על הפיל, אתה זוכר? מה זה פיל? אם זה סחבה או חוט או קורה. כל אחד, לפי מה שהוא תופס, על פי העיוורון שלו. אז זה פיל זה? אז זה לא פיל, וזה לא המציאות מצד עצמה. אז יש הבדל. עד כאן עשינו תרגיל מחשבתי קטן ופשוט, שהוא מפורסם מזה אלפי שנה ברוח האדם. מה שבעת החדשה, שהיא לפני 300 שנה, אז נוסחה על ידי איום או בעקבותיו קאנט, אובייקטיבי, סובייקטיבי. יש דבר כי הוא לעצמו, יש את ההכרה האנושית. ויש פער בין המציאות, כפי שהיא מצד עצמה, ובין המושג מציאות, כפי שאנחנו קוראים את המילה מציאות. כי באמת, תמיד אנחנו מדברים על המציאות. וכשאנחנו אומרים את המילה מציאות, אומרים את המילה הכל, אנחנו מתכוונים לכל מה שאנחנו מכירים, או יתרה מזאת, כל מה שאנחנו יכולים להכיר. כל מה שעולה על דעתנו, או יתרה מזאת, כל מה ש... יכול לעלות על הדעת. ומכל מקום, ביקורת התבונה התאורה, שתרגיל קטן ומהיר עשינו פה ממנה, אם כי, אני אומר עוד פעם, זה לא צריך בשביל זה את קאנט ואת הפילוסופיה המסובכת שלו, זה משהו עתיק, 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 כבר אריסטו הסביר אותו. והכוזרי כותב אותו. שזה פשוט. לכל בעל מחשבה פשוטה, מחשבה פשוטה של דרך ארץ שקדמה לתורה, אז זה דבר פשוט. יש הבדל בין המהות למקרה. בין מה שאתה תופס מעצם הדבר, ובין מה שאתה מבחין במקרה. לעולם אנחנו לא מבחינים בעצם הדבר. או ליתר דיוק, לעולם אנחנו מבחינים בעצם הדבר. אבל הדבר, כשהוא לעצמו ולא הבחנתנו, מעולם לא דיברנו עליו. אנחנו מדברים על הכרתנו את הדומים. כשאנחנו אומרים את המילה דומים, זה הודות לחמשת חושינו, ששת, מה שאתה רוצה. על כל פנים, זה הודות לחושים שלנו שכבר סיכנו מקודם, שהם מוגבלים. לא, לא דיברנו על המציאות מצד עצמה, אף מילה. לא אמרנו עליה, תשים לב טוב, ותעשה, תשקלל את כל המילים הקצרות שאמרנו פה, אז ידע לך שלמציאות מצד עצמה, לא אמרנו שהיא קיימת, ולא אמרנו שהיא לא קיימת. כי אמרנו שהמילה קיים, גם המילה לא קיים, זה מילה שלנו, ואילולי אנחנו, לא היו קיימות המילים, קיים וגם לא קיים. כי אמרת בצדק, לא לא ולא כן. לא יודע התינוק שלא עלינו, הוא מחוסר כל חוש. אז יוצא שכל מה שאנחנו מדברים זה פועל יוצא של הכלי המשקפת המצומצמת שלנו. או במילה קצרה פילוסופית, סובייקטיבי. זה הכל על פי הכרה, כפי שהיא יוצרת את המציאות בעיני כליה המצומצמים. וממילא, המילה מציאות, כפי שאנחנו מכירים אותה, שאנחנו מוציאים מפינו מילה, זה לעולם על מה שאנחנו מכירים. או שאנחנו אומרים, כמו שהרמב"ם מחנך אותנו, הכוזרי מחנך אותנו, תורי שלילה, רוצים להגיד. אנחנו אומרים משהו ביחס לה, יש, האלוהי, אז אנחנו מתכוונים שהוא מעבר, לא מצומצם במושג הזה. הוא גדול, כלומר, חס וחלילה, הוא לא גדול. כוונה שלא שייך בו את החיסרון של הקוטן. אנחנו אומרים שהוא חי, חס וחלילה. הוא לא חי, אלא אין בו את החיסרון של המוות. אנחנו אומרים שהוא מצוי, חס וחלילה. הוא לא מצוי, אלא אין בו את החיסרון של אי-מציאות, וכן הלאה. כי כל מילה שאתה מוציא, זה מילה שאתה מוציא. והיא מותנית בך, והיא אפשרית. ואין לה שום משמעות במציאות המחויבת מצד עצמה, בלשון הפילוסופיה הישנה. כן. נכון. לא, אתה שמעת בדבריי איזה פיקפוק. אתה מתרגם את דבריי, או מכניס בדבריי מה שלא אמרתי. עד רבה, פה דיברתי בצורה מאוד מאוד תמציתית שמסכמת מה שבאמת אנשים אינטליגנטיים וישרים בשכלם אומרים בצורה... באמת בחוגים האינטליגנטיים אומרים אולי פירו בהסברות יותר ארוכות, אבל הם, האנשים הרציניים הם לא מתכוונים להכניס בזה פקפקנות או לבוא להגיד זה לא נכון. כמו שהספסוף הרחב ברחובות מבין את המילה סובייקטיבי. לא אמרתי פה את המילה סובייקטיבי במשמעות הנוספת של המילה סובייקטיבי, שהיא סובייקטיבי שמשתתף, או שמושאל, או אני לא יודע מה. יש לו הרבה פירושים. עכשיו אמרתי סובייקטיבי משמעות הפילוסופית, והסברתי בדיוק את עניינו. אין לזה שום קשר למושג לא בטוח, לא אמת. כי באותו רגע שאני אומר, ככה אני מכיר, זו אמת מוחלטת. באותו רגע שאני משקר את עצמי ואני אומר, זו האמת מצד עצמה, אז אני משקר את עצמי. אבל לא בגלל שזה סובייקטיבי זה שקר, זה בגלל שאני מדמה שהסובייקטיבי הוא אובייקטיבי. אז זה שקר. אבל באותו רגע שאני יודע שהסובייקטיבי הוא סובייקטיבי, אז זו המציאות הסובייקטיבית. ולא התכוונתי להגיד שזה לא מציאות. אלא שאני יודע שכל המציאות היא לא המהות שהיא מעבר לה. זהו. רגע, עכשיו אתה חוזר לשאלתך. א', אני רק שללתי את מקום שאלתך. לא מצאתי מקום לשאלתך. לא עניתי לשאלתך. אמרתי, מה אתה? מה אתה מכניס לדבריי דברים שלא אמרתי? זאת אומרת, האינטונציה שיש לתך, אני אומר, תראה, יוצא מדבריי, אתה אומר לי, יוצא מדבריך, שאין לנו שום אחיזה באמת. אז אם הכל סובייקטיבי, אז אנחנו לא יודעים שום דבר. אז מה הקשר שלנו לדבר שאנחנו ודאים בו? ככה שאלת. זאת אומרת, שהבנת בדבריי, תראה, אמרת, יוצא שכל מה שאנחנו מכירים, אנחנו לא ודאים בו. מה פתאום? אנחנו ודאים בו. פילוסופיה לא מעלה צל של פיקפור ביחס לוודאות המציאות. מה הבעיה? רק היא מגדירה מה זה מציאות. מציאות זה מה שאנחנו יכולים לדבר עליו. מה שאנחנו נדבר עליו זה תמיד מעבר לו. בסדר? יכול להיות שאתה יכול להגיד, המציאות מצד אמיתת היא מצאה, כפי שהיא בפני עצמה. אז בסדר, אז זה אחרת מאיך שאנחנו מכירים. גם המילה אחרת היא לא רלוונטית כל כך, כי זו מילה שלנו. גיץ, חי אתה דומיה אלוקים מציאות. במה שאמרנו עכשיו, לא דיברנו על זה. לא דיברנו על זה. אנחנו נמצאים בתרום כיתה א' במה שדיברנו עכשיו. פה, אנחנו נמצאים בכיתה א' של האמונה. ואז, באמונה, אנחנו מסבירים מהי מדיניות חיינו. לא דיברנו פה עכשיו על מדיניות החיים. דיברתי פה על מדיניות ההכרה, על אפיסטמולוגיה, מה שנקרא בפילוסופיה. תורת ההכרה, מה אתה מכיר? אז עכשיו, זה נכון שבעל מדיניות החיים השוממת ממיעוט הלימוד והידיעה שמביא אותו לחשוב הרבה במהות האלוהות, אז יש לו עזות מבחינת ציר האמונה שלו, כלומר העיקר הנפשי, התכונה הנפשית, הליבית, הטבעית, הפנימית, שזה עיקר החיים, עומר החיים הכללי שלו, הוא לא תקין, הוא מנוגד, הוא בגלה בקרבו איזו תכונה מנוגדת לחלוטין לתכונת הענבה, שהיא התכונה היותר בסיסית של החיים, היא הטבעיות הכי בסיסית של החיים, ומתגבר באיזו התגברות מוזרה ועזה ש... וחוץ מזה הוא פשע גמור, פשע גמור, שכלות, איומה, וזה באמת מבחינה כי מושגי היסוד בהכרה הוא לא מכיר, הוא לא מבין את מושכלות היסוד של ההכרה ששום דבר במציאות, במציאות, שלא לדבר על משהו מעבר למציאות. לא ככה הסברתי. גם לא הבנתי את דבריך כל כך, לא הבנתי מה ההבדל בין אלוקות למוחלט.
לא, להבין משהו בעצם. בלי להבין שהכל מצד
הבנתו. זה יכול להיות שזה... עוד פעם, אני מסביר בצורה פשוט, לא... כבד ראש, אני לא יודע להיכנס את הקורדינטות שלך, אני נשאר בקורדינטות שלי. אני חושב שהן פשוטות להבנה, בכל פנים אני מבין אותן בצורה פשוטה. יש צד נפשי ויש צד אינטלקטואלי. פשוט זה ברובד אינטלקטואלי, ועזות זה ברובד נפשי. וזה אותו דבר, הנטייה שלו לחשוב על אלוהים, ועוד פעם, הבעיה היא לא שהוא רוצה להבין מה זה אלוהים. כל אחד צריך להבין על מה מדובר, כמו שהסברנו כשדיברנו על ההגדרה. בטח שצריך שהדבר יהיה מוגדר אצלך. אבל פה, הצד הפסול שבעניין, זה כשהנטייה לקלוט את זה בצורה מושגית כאיזה דבר, כאיזה חפץ, כאיזה עצם. שיש עצם של מקבוק, עצם של זה, יש עצם של אלוהים, ואני יודע לסדר אותו בשורת העצמים שעליהם אני יכול לחשוב. ומה פסול פה מבחינה נפשית? כי התכונה הנפשית היא לא עסוקה באלוהים. קרי. אם תלכו עיני בקרי. זה נקרא קרי. זאת אומרת, זה לא, אין לך יחס שכל הווייתך עד קצה השערה האחרון שבך, אתה צריך להיכנס לתוך המקווה הזה, מקווה ישראל, אבל זה לא. אתה מקצה לנושא הזה איזה משהו חלקי בחייך. אתה לא מקצה את עצמיות חייך, אלא רק מקרים בחייך, צדדים. הנה, עכשיו אני רוצה לחשוב על זה. אני, כמו הדוגמה שבאתי מקורם, אני חושב על משקפיים. כל החיים זה משקפיים. חשבתי, הבנתי, אני יודע מה הפונקציה של משקפיים בחיים. נקסט, יש עוד דברים עניים. עכשיו, אלוהים אני רוצה לחשוב.
הבנתי, חשבתי, אני יודע איפה בחיים, נקסט. אם זה העמדה הנפשית, זו עזות, אתה מבין? כי זה עמדה נפשית כזאת שרוצה לגמור את העניין וללכת. אבל אלוקים, הנטייה הנשמתית היא, אלוקים חיים, אתה מתכוון את החיים שלך לגמור וללכת? את מקור, מקור החיים לגמור וללכת? מה זה? מה זה הטירוף הזה? זה עמדה נפשית שמנוגדת עד קצה מהות החיים והנשמה. אין לך דבר יותר מנוגד לזה. ואם זה, יש בן אדם איתה. בסוג הנפש הזאת איתה. פה נגמור, נגמור עם הנושא. אז זה העזות. ודבר אחד זה בא בבת אחת עם הטיפשות, זאת העניין. הטיפשות, כי חוץ מזה שזה מנוגד נפשית, זה... אורי?
נשמע שזה ממש אחוז זה בזה, ובעצם הכל נובע מתוך איזושהי תפיסה דמיונית של החיים, זה מה שנראה כלפי חוץ.
הכל נובע ממשהו, מתפיסה דמיונית של החיים ש...
תפיסה דמיונית של מה שאני רואה זה מה שזה, ואיזושהי טיפשות של חוסר יכולת להגיע מההבנה הסובייקטיבית לענווה מול התפיסה, שישנה תפיסה אובייקטיבית שאני לא מגיע אליה. זאת אומרת, הדמיון פה הוא זה ששולט בכתר.
כן, אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר, רק תשים לב להבדל דקיק בין מה שאתה אומר ובין מה שהרב אומר פה, הוא משנה את הסדר. אני לא חושב שמה שאתה אומר זה לא נכון כתוצאה מהעירה שלי, רק בוא נשים לב לשני אספקטים. הרב אומר פה באספקט הפוך משלך. לא בסתירה למה שאתה אומר, כנראה גם מה שאתה אומר זה נכון. אבל הרב, אתה אומר, הכל נובע מבעיה, הוא נמצא בדמיון, כלומר לא מבין שכלית טוב את העניין, וזה מוביל אותו לכישלון המוסרי. אבל פה הרב הקדים את מחשבת הזאת ושכלות איומה. לא כתב שכלות איומה ומחשבת הזאת. ואם יש לדייק בזה, אז זה הפוך ממה שאמרת. אבל שני הדברים צודקים. כי הטיפשות מובילה לעזות, והעזות מובילה לטיפשות. מידות רעות מובילות לשכל דפוק, לשכל אחור, אין אדם עובר עבירה, אם כן, שמרו השדות. אז רשעות זה טיפשות, וטיפשות זה רשעות. אז פה כתוב יותר שהרשעות, הרשעות והטיפשות, אתה אומר, הטיפשות והרשעות.
זה נקרא הזאת, במובן שאני רוצה להיות יותר גדול ממה שאני באמת, להכיל דבר שהוא בעצם גדול ממני, לכן זה נקרא חוצפה.
זה לא מה שאני הסברתי, אבל זה הסבר יפה. אני הסברתי אחרת, אבל אני חושב שהסבר שלך אולי אפילו פשוט יותר משלי, ויפה מאוד.
אני לא הבנתי למה זה נקרא חוצפה, המעמד הנפשי המוגבל הזה להיות...
לסגור
את זה ללכת, למה זה נקרא חוצפה? מה? הצעה פשוטה להסביר מה הזאת בזה. זה הרצון של הקטן להכיל בקרבו את הגדול, את הגדול. חוסר הכרת היחס שבין קטן לגדול. זו ההגדרה הכי פשוטה לחוצפה, זה יפה מאוד. יש את זה מבדל גדול, דבר אחר. אני לא הסברתי מהאספקט הזה, אני הסברתי משהו אחר. לא נכון. כל חוצפה עניינה חוסר הכרת מקומו של הקטן לעומת הגדול ממנו.
אדם לא מרגיש קטן ביחס לשולחן, ואז הוא הרגיש חוצפה,
ואז
הוא
מרגיש
לתפוס את
האלוהות. אה, אתה אומר שהעזות זה הרצון לתפוס את האלוהות, אבל זה לא...
אבל ההסבר כזה לעזות, זה נכון רק ביחס לאלוהות.
זה נכון, זה נכון.
הרב מדבר על מדיניות חיים שהיא עזות.
מדיניות חיים של הזאת, זה מדיניות חיים ביחס לאלוהות. כי מדיניות החיים הטוטלית זה... לא, 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 אני לא הסברתי ככה. אני לא... את העניין של כל דבר, לא דיברתי על הזאת, דיברתי על הטיפשות. על השכלות, שכל דבר אתה לא תופס את המהות שלו.
מדיניות חיים שאתה נתה יתקוף מהות של כל דבר, גם...
זה לא אמרתי. זה טיפשות. לא חושב שזה עזות. אבל ביחס לאלוהות, זה עזות. בגלל שזה מנוע. אני ניסיתי להסביר לכיוון אחר, שבאמת אני חושב שהסבר שלי. תזכיר לי איך קוראים לך.
ארבל.
איך?
ארבל.
אני באמת חושב שהסבר שלך יותר טוב.
זה אותו דבר, אני מבין.
לא חושב שזה אותו דבר. עניין אחר. אני ניסיתי להסביר מהצד של עוז. יש בעזות מן העוז, מן גבורה כזאת. גבורה רעה. אבל היכולת להתגבר על הנטייה הטבעית שלי. כי הנטייה הטבעית, אז היא כולה ענווה. ומשמעות המילה ענווה ביחס לאלוקות, זה ההכרה בתביעת ההשתלמות שאני צריך ללכת ולהשתלם. שזה לאין קט, זה ענווה אינסופית, ושזה פחות, אז זה פחות ענווה.
אבל אתה
מתגבר ורוצה להכיל את הלב. זה יחד לאלוקים. קודם כל אני אסביר פה את הצד הזה של ההתגברות על עצמי. לא מצד שהקטן מכיל את הגדול, אלא שגסות הנפש לא שמה לב לנטייתה העדינה, הענוותנית, הפנימית, והיא מתגברת במין מאמץ כזה, כמו שהחצוף, אז הוא במאמץ כזה, אז נפש, והוא אומר מה שהוא לא יכול לעשות. עכשיו, אתה מסביר פשוט, מסביר פשוט. מה האדם לא יכול? לא יכול הקטן להתייחס, להכיל, להתמודד עם הגדול. ופה הוא כן. כלבים, אז אין נפש. למה? הוא יתנפל על הפיל גם כן. אבל תקעו לקטן, הוא ידרוך עליך.
איך
לימוד והידיעה
פותרים את
הבעיה? כי האישיות הלומדת היא עצם אקט הלימוד מביא הרבה ענווה. כשאני לומד, זה כיוון שאני רוצה לדעת. אני אומר, אני רוצה לדעת, זה מילה נגזרת מהמילה שאני לא יודע. כי אם אני יודע, אז מה יש לי ללמוד? אני מלומד. אבל הלימוד הוא בעצמו ביטוי של הענווה. התנועה הזאת שעסוקה בהשכלה, היא סופגת, זהו עומר חיים שסופג את אור החיים, את אותה ספירה שהיא עדיין איננה ספוגה בי. אני מגשש אליה באיבר האינטלקטואלי שלי, באיבר המחשבתי, לא מי, אי אפשר לנושא פיפו. הבנו, נמצאת באיבר השכלי שלי.
אז
איך מתקדמים?
עובדים על המידות.
אני מסכים. ואיך עובדים על המידות? אצלי, בבית ספר שלי, על מידות הראייה כתוב בשורה הראשונה שם, שהעבודה על המידות בדרך הדעת היא קודמת לעבודה על המידות בדרך המעשה. כי אם לא ידע, אז איך יעבוד? אז יוצא שלעולם אתה חונן לאדם דעת, ומתוך כך נתקדם הלאה. תנאי אולטימטיבי לכל דבר. אז גם עבודה על המידות, זה תורה מביאה לידי זהירות, זריזות וכו'. אז הלימוד, זה תחילת העבודה על... גם מידות, גם עבודה על המידות, יסודו, הלימוד.
מה זה
ידיעה? עכשיו, ידיעה זה חוסר ידיעת דעת אלוקים, חוסר ידיעת... חוסר הבנת האינפורמציות שאני עכשיו מעביר לכם פה עכשיו. חוסר ידיעה, כי אם רק אדם ישמע וידע אינפורמטיבית את העניין הזה, הוא כבר לא יתפש כל כך. כל פנים, כי ימצא את עצמו במעמדים מטופשים, אז הוא ידע להגדיר את עצמו, אני מטופש, ולא לא יפיל פול גז על לחפר את עצמו בתוך הביצה שלו. כי ישנו מיעוט לימוד ומיעוט ידיעה, לא לומדים, אין תנועה של לימוד, אז נעשים מרוצים מרוצים, מרוצים מרוצים, ואז סך הכל אני, כמה אני צריך ללמוד? אפשר להיות קצת ללמוד, נכון? כי סך הכל אני כבר בענייני. אבל תלויים, לא תפסתי. נו, אז בואו נתפוס גם אותו, ונסביר את העניין. אז זה הזאת. ואין ביקורת עצמית שאומרת, רגע, שבן אדם מוצא את עצמו מערער בכיוון הזה, זה טיפשות מדופלמת. אז אין את הידיעה שתגיד לו את זה. אין את ה... ממילא אין לו את הכלים לביקורת העצמי. ממילא הוא מדרדר והולך. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת הזאת נוראה וסיכלות הגומה הזאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה, ששמע תמיד שכל גדולי הנפש בעולם מרגיעים אליה. דעת אלוקים, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. או הם כולם רוצים, שיביתי השם לנגדי תמיד, ומעלה גדולה במעלות הצדיקים, אני רוצה לקיים את ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, אז אני גם כן משווה את השם נגדי תמיד. נו, אז אחר כך מה שלב הבא? לחשוב יוד, מצייר יוד, כן, אוקיי, זה ניקוד, נראה, סגור. יש מזה בעיה, ולא יעזור לו לאדם שגידו, אבל כתוב במשנה ברורה. המלצה מהבית יוסף. כי הבית יוסף היה לו מעלה עלינו, אתם מבינים? את יסורים מרכיב, והוא ידע לפני שהתחיל את ניטל. בנה פשוטה. עכשיו, במסגרת זאת, אז יש לו עצה לרובד הדמיוני של האדם. בסדר? אז זה סגולה כזאת. אני יודע, כשאתה חושב על זה, אתה לא חושב על שטויות. אתה מצייר לעצמך ציור דמיוני כזה, ודמיון קדום. מה רע? בטח לא יותר גרוע מתפילה. אז מצוין. אבל לא להתבלבל. כי שיביתי השם לנגדי תמיד, הרמב״ם, אז הוא מסביר, כי אינו דומה. אז מה נגזר משיביתי השם לנגדי תמיד? מה נגזר? שאינו דומה... מעלת זה שיושב לפני מלך, לפני מי ש... מיד נגזר מזה צורת ההתנהגות של הבן אדם. מיד הוא מסביר את עצמו, אתם שמים לב? לא, שביתי השם נגיד תביא, זהו, רק תחשוב עליו, אתה מסודר. כי ממי, השיווי השם נגיד תמיד הוא נגזר מאופי ההתנהגות שלך. זה שלמות, השיווי השם נגיד תמיד. והיא מעלה גדולה, היא מעלה את הצליקים. ודאי. בוודאי, לא המשמעות של שיביתי השם נגדי תמיד זה אדם, אם להרהר בסוגיות איסורים ורקים תמיד, תמיד להיות קשורים בכל ובמקור הכל, ומשהו יותר כל מן הכל, ולדעת שכל משאבי החיים הם גויסים למען אידיאל האידיאלים הזה, זה נקרא שיביתי השם נגדי תמיד באמת. וממילא, זה כולל בהחלט, למשל את המחשבות, השוללניות שלנו פה עכשיו, שהן אומרות שמחשבה קונקרטית, וצריך לזרוק את העבודה הזרה הזאת חוצה, זה תנאי בשביתי השם נגדי תמיד. לא לנסות לחשוב על זה באופן קונקרטי, אלא לבטא את זה באיכות חיי, לתבוע את השלמות, בכל דרכי חדר. זה שביתי השם נגדי תמיד, הוא כמו שמסביר שם הרב, אני אומר את הדברים בהנחה... פעולה א', שכולם פה יודעים את מה שהרב מסביר שם במוסר אביך, ב', שיש לי גם הנחה שהזכרתי את זה בעבר פה, אבל על זה אני כבר לא בטוח. מה אתם אומרים, הזכרתי את זה פה בשיעורים? כן או לא? לא? טוב, אז רק שיהיה פה בידוי, למרות שזה לא נעים. יש פה מישהו שלא מכיר את מה שהרב מסביר שם את בכל דרכי חדאהו במוסר אביך? כן, בסדר. קיט, לחשוב על השם, באמת, זה לתבוע את השלמות בכל תנועה שאתה עושה בחיים. כל מה שאתה עושה בחיים, תעשה כמו שצריך. עד הסוף. זה נקרא שביתי השם נגדי תמיד. זה נקרא בכל דרכיך, דארו. במסגרת זאת, מה שאתה צריך לעשות עד הסוף ביחד להשם, זה לחשוב נכון. למשל, לא לחשוב עליו. זה תנאי אולטימטיבי בדאר. אבל ודאי זה לא מספיק רק הצד האינטלקטואלי שאתה שומר אותו מהזליות. אלא תנהל את החיים שלך במלוא עוצמתם. ומה צריך בשביל זה? מינימום את הכל. כל דבר שאתה עושה, וכשזה ככה יהיה בחיים, זה דבקות. זה דבקות, זה דעת אלוקים. זה שיביתי השם נגדי תמיד, שזו מעלה גדולה במעלות הצדיקים. זה ממש לא משנה אם אתה מדבר עם מישהו ברחוב, אתה ניצא בחדרי חדרים, אתה מדבר עם אשתך, או אתה מדבר עם הרב שלך. הכל אותו דבר. כי כל דבר שאתה עושה, תעשה טוב. זהו. זה כל תורת האמונה על רגל אחד.
הרב בעצם אמר כמה תשובות לשאלה הזאת.
איזה שאלה?
בשאלה, מה היחס בין לימוד בין מורתי לבין המשפט הזה?
איזה משפט?
שלימון המחשבה.
כן.
אז הרב אמרתי לו פעם שאנחנו יודעים מתי שאנחנו מתקלים בקיר. וגם הענבה, כאילו, בעצם אמרנו כמה וכמה תשובות.
לא כמה וכמה, שתי תשובות.
אמרנו יותר.
מה השלישי? אחת כנגד השכלות.
שגם אנחנו לא מרבים במחשבה הזאת.
מה זאת אומרת גם אנחנו לא מרבים במחשבה הזאת?
מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאין לנו עניין לחשוב על זה כל היום.
זה... רגע, אני כבר התבלבלתי. זה... מה שהסברנו עכשיו, זה לא במסגרת תשובה לשאלה. כבר שכחתי מה השאלה, אבל עכשיו אנחנו הסברנו ששיוויתי השם נגדי תבנית, מה שיש לחשוב כל היום, זה לא על איך הוא נראה, לתפוס את העצם שלו מבחינת דבר בין הדברים. על זה לא צריך לחשוב בכלל, כשגולש את המחשבה השנייה לחשוב על זה במקום, מתחידים את זה. בקביעה האינטלקטואלית שזה שטות. כי יש את הביקורת עצמית, ועל זה דיברנו אמנם מקודם. וכשישנה את הידיעה, אז אתה יודע שזה שטות. וכשישנו את הלימוד, אז מדיניות חייך איננה עזה, אלא עניין ביתני. עכשיו אמרתי עוד דבר, כי כשלא... אין ידיעה ואין לימוד, אז לוקחים אפילו מטבעות לשון שגזורים מן הקודש והאמת והתורה והאמונה, ומבינים אותם שלא כדרכם. למשל, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז הבער, הנבער הזה, שהוא שמע שכל הצדיקים הם ודאי משווים את השם לנגדי תמיד, הוא מבין את זה בצורה לא נכונה. והסברתי איך כן מבינים את זה בצורה נכונה. מה זה שיווי השם לנגדי תמיד? בצורה נכונה. אז הסברנו שכל היום צריך לחשוב על מה לעשות בצורה שלמה. כל מה שאתה עושה, תעשה בשלמות ועד הסוף. במשך כל היום, כל הזמן, זה נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. והוספתי עוד, בשלמות, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מותר לבן אדם לחשוב, זה שאני תובע מעצמי את האיכות ואת הביצועים המעולים בכל רגע ובכל שנייה בחיים, זה כתוצאה מזה שאני קשור בחיים, שהם חלק מכל מה שאנחנו מסבירים פה בתורת החיים תחת שם הקוד יסורים מרקים. זאת אומרת, כי החיים כולם עם תנועת התעלות, השתלמות, התקדשות מחיל אל חיל לאין סוף, שזה תוכן האמונה. אז לכן, זה מתבטא אצלי, ומה שאני צחצח נעליים, טוב. שטף את הכלים, טוב. מדבר בצורה עניינית. שותק, מתי צריך לשתוק. הולך לישון, בשעה הנכונה. קיצור, כל דבר עושים כמו שצריך. אז זה נקרא עבודת השם ודבקות השם, ושיוויתי השם לנגדי תמיד. וזו מעלה גדולה, במעלות הצדיקים, עליה דיבר הרמב״ם. ואמרתי שהוא לא רק תקע לנו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. הרמב״ם הקדוש המשיך במקום. כי זה נגזר, מזה נגזר, איך אתה מתנהג? וזאת הייתה כוונתו. ואז אני יודע שבאמת אתה משבט את שם מגדך תמיד. מה? אביב שרמבה. שבט. תעזל לך הזיות. זה ההפך משיווי השם מגדי תמיד. ואני קצת מכניס את זה בתוך הרב פה, כי הרב מתאר פה את הטיפוס הזה, שהוא בשיממון של מחשבה, והוא חושב... שכשהוא חושב, שהוא think about האלוהים, אז ככה הוא מקיים את שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא חושב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה ששמע תמיד, שכל גדולי הנפש שבעולם הורגים אליה. והכל שבש את אחת גדולה. אחר כך הוא יכול יופיע המון תופעה. סתם הוא יגלה, יש לו מדי פעם גחמות להיות צדיק. אז הוא מנסה נורא לחשוב על זה. מנסה. עברה 3/4 שעה של הממת שלו, אז הוא התחלק לו, אתה מבין? כי הוא חשב על העודף שנתן לו, שכח. הוא לא הצליח גם לחשוב על העודף וגם לחשוב על מה שהיה צריך לחשוב. אז אחר כך עוברים כמה ימים טובים, לפעמים זה תמיד באזור ימים נוראים, אז הופך להיות כמו כל האדם. מה יעשה קוף גל? אז כמובן שכתוצאה מהעיוות והזיה והטיפשות והניסיון להביא את הנפש ואת החיים למצב בלתי אפשרי ולא רלוונטי, אז אדם מטריף את עצמו ומקיצוניות שהוא חושב אותה לדתית ונפלאה וקדושתית, הוא יגיע מהר מאוד ליום אחד, די, נמאס לו מהכל, גם יזרוק. כל פנים, מהלך כזה הוא, בוא נגיד, אם יקרה, הוא לא יפליא אותנו. וכשזה קורה בתרבות, זה לא מפליא אותנו. זה מה שאר בסביב. וזה המעבר הבא. כי עד אתה, אז דובר כביכול אל איש, אבל אנשים כבר הקדמנו בכל מה שאמרנו ביסורים ירוקים, הרב לא מדבר פה על אנשים. ואנשים, מתבטא בגסות, לא מעניינים את הרב עכשיו. כל פנים, בנושא של הכתיבה, זה לא הנושא פה עכשיו. הנושא הוא בעיית התרבות, המציאות הכללית, המצב הכפירה, באומה ובעולם. הכיצד, מה עניינה? הייתכן, מצד מה היא פרצה, מה תפקידה או מה מקומה? אז רק הוא הסביר, כמו שאתה מכיר, כשאנחנו רוצים לדון על המחלה, אז בואו נבודד את החיידק ונראה איך הוא משחק. למרות שאנחנו מסתכלים פה עכשיו במציאות מאוד מיקרונית, עכשיו נבין, כי ששם מתפרק פה התא בגלל המוטציות שם בפנים, תבין עכשיו את התופעות שאתה רואה בכל האישיות כולה. והנה המעבר לעצם העניין. בהצבר הרגל כזה במשך כמה דורות, מתרגים מתוך כך הבלי שם רבים, שתוצאותם רשעות רבות ונוראות. עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי ורוחני מרוב צרה ואפלה. אז בסדר, אז בן אדם נבער, והוא מנהל ככה את 70 שנות חייו. זה לא דבר שמח, וזה לא דבר טוב. אבל אני נגיד שוב בגסות, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, אולי רוב האנשים, ככה הם בילו בהיסטוריה ועדיין מבלים את חייהם. ובוא נגיד שאתה מראיין כל אדם בפני עצמו, טוב לך, רע לך בחיים? יהודים נוהגים להגיד על פי רוב שטוב להם בחיים. ככה הם, על כל פנים, לא נעים להם להגיד שלא טוב להם בחיים. אז אתה רואה ש... איך אומרים? נשגפר. אפשר לעבור 70 שנות חיים. בצורה עלובה ונבערה וגסה. משהו, עברנו אותה. אבל מה שהוא, איך שהוא עובר, במוצאי ההיסטוריה ציבורית זה כבר לא עובר. ומה שהוא נעלם ביחידים, בכלל הוא נגלה. מה שהוא בלוע בסטטיסט, מתגלה בסטטיסטיקה. ובהצבר הרגל כזה, זה לא עניין של אדם פרטי, אלא עניין של המון פרטים. וזה לא רק המון פרטים, זה כל האימהות. זה לא כל האימהות, זה כל האימהות של הסבתות של הסבתות. והילדים שלהם, וכולם, והם כאלה, וזה התרבות, כולם ככה. אחר כך גם חושבים ככה, יוצרים ככה, כותבים ככה, משוררים ככה. זהו, זו אטמוספירת העל של כל המציאות. תחת הכותרת קדושה, יראת שמיים, אמונה, דת, תורה. אז כל המילים היותר קדושות וקודש קודשים, סך הכל זה המציאות שלהם. זה מין עיוות. אז זה לא מצחיק בכלל. וזה אי אפשר לעבור על זה מסדר היום בכלל. כל פנים, היסטוריה נגמר לסדר היום. ואז היא מקבלת כיוון מחודש. ההיסטוריה במהלכה התרבותי מקבל כיוון מחודש. כיוון תרבותי מחודש. תקום תרבות של כפירה, שהיא גם כן תהיה היסטורית. וזה מה שהרב מסביר. להתעבר הרגל כזה במשך כמה דורות, הרגל הופך להיות לטבע, זה הופך להיות ללא מודע קולקטיבי, זה הופך להיות למושכל יסוד, זה הופך להיות לדבר כזה שאתה יכול לדבר עם אנשים, הוא שומע את כל מה שאתה אומר, אומר, עשר, יתרה מזאת, הוא יכול לחזור על כל מה שאתה אומר, ואתה תגיד, נכון, זה בדיוק מה שהתכוונתי, ושום דבר לא זז באישיותו. שום דבר לא הושפע עמוק, איך אנחנו אומרים, ולא נפל לו האסימון. כי זה רובד כל כך עמוק בנפש, שאף אחד מאיתנו לא משתחרר ממנו. כולנו, כאחד. כל אחד לחוד. להיצבר הרגל כזה במשך כמה דורות, מתרגים מתוך כך חבלי שב רבים, שתוצאותם רשעות רבות ונוראות. עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי ורוחני מרוב צרה ואפילה. מה זה הסעיפה הזאת? בואו קודם לדבר עליה, לפני ההתייחסות לתוצאותם רשעות רבות ונוראות. הרבותא פה, זה מה שניסיתי להגיד, יש פה לא מודע קולקטיבי, והוא מחלחל עמוק בנשמות של הפרטים, גם שהם מנסים להתחמק מזה, או מדמים בנפשם שהתחמקו מזה. האדם הפרטי הוא מושפע מזה ולא שהוא יודע מזה. עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי ורוחני מרוב צרה ואפלה. עמוק בפנים, בתוך הנפש, מערכת הציפיות, מערכת התודעות, לאן צריך להתקדם, מה נכון, מה רצוי, מה נעלה, מה הקדוש, מה הטוב. ביחס לכל הממדים האלה, שלא מידת מניעים את כולם, כולם. כי באמת, כל אדם, תמיד שהוא קם בבוקר, הוא קם בשביל המשימה, שהיא בשביל המטרה, שהיא בשביל משהו חשוב, בשביל ברור. דוקטור, אז הוא קם בשביל אתה, בשביל מה שצריך. אז מה באמת צריך? פה זה עכשיו נקודה מאוד קריטית. כי כולם קמים בשביל מה שצריך הזה. אבל התרגום הקונקרטי של מה שצריך, כפי שהוא הולך ומתברר בנפשות, ועד רבה במימד העמום של הנפשות, הוא הצד הכי חזק שמניע אותם. כי אחר כך הצדדים הבהירים, המודעים, המנוסחים, המלומדים, הם או שחופרים את האפיק בפני זה, או שמסייעים לזה, או לפעמים מפריעים לזה. אבל מכל מקום, כולם קמים וכולם נמרצים, ולפעמים אנשים נבערים, הם נמרצים עוד יותר מאשר אנשים הפיקחים. אבל לאן אתם נרצים כולם? לא ברור מאליו. אתם לא רוצים לאבדון, נכון? אתם לא רוצים בשביל דברים לא חשובים, נכון? אז מה כל כך חשוב ומה שאתם רוצים? אז למי שהוא ישמע שיא, אין לו זמן לשאלות פלספניות כאלה, וואי. אבל זה לא הכוונה שאין לו פילוסופיה פנימית, זה לא הכוונה שאין משהו שמניע אותו, רק אין לו זמן לחשוב על זה. הוא פועל בצורה אינסטינקט קולקטיבי, הוא מניע אותו. ושם, ברובד התאומי והקריטי הזה, הדברים נחשכים. כי באמת עיקר אופייה של התרבות הוא בהצלחה לעצב את הממד העמום הזה. ובמורשת תרבותית של דורות זה מתאבד. עד שגם היחיד, לו גם ברבדים המודעים שלו, המוסברים שלו, המלומדים שלו, הוא בהיר, יש לו עובדים בעייתים. וזה יוצר קונפליקטים. כי הרובד העמום הזה הוא בקונפליקט באמת אל תואר הנשמה. אל מה שבאמת אדם היה רוצה. והסתירה הפנימית היא יוצרת עצב. היא יוצרת תחושה של רצים, רצים, רצים. בסך הכל לא רצים לכלום. זאת אומרת, לא מגיעים לכלום. הוא הולך ומתברר במשך התרבות, ולקראת מוצאי התרבות, אטמוספירה של דקונסטרוקציה, פוסט-מודרנה. התגלה האמת, חבר'ה, תפסיקו לרוץ, אין בשביל מה לרוץ. נקודה. הכל שטויות. מסקנה ודאי. והיא נגזרת ישר מתוך זעקת הנשמה, מרצנו כל ההיסטוריה. זהו, נעצרה האנושות והתחילה לחשוב. התחילה לחשוב, הפסיקה לחשוב. הפסיקה לחשוב, הפסיקה לחיות. נגמר. עכשיו עסוקה בנעילה והריסה של הכל. אבל זה התוצאות של מגיע בסוף האדם הפרטי שעובד את חילו החומרי ורוחני מרוב צרה ואפלה. סוגריים אני אעיר לכם, בסוף יבואו גם תלמידי חכמים, תופסים קתדראות, ראשי בתי מדרשות, ויסבירו שהתורה מחייבת את ידי קונסטרוקציה. יפה, שיטת הרב קוק, להסתכל כל דבר בצורה חיובית, ולדעת לדלות מזה, את הצד הטוב, ולא לשלול, וכו'. אתם רואים איך שהלא מודע הקולקטיבי יכול למאוך, ולו גם את האדם היותר אינטליגנטי, והוא דווקא קרא את היסורים מרקים, להערכתי לא הבין שם הרבה, אבל מכל מקום, להגיד מה כתוב יודע. אבל זה לא משנה כלום. כי הנפש, אפילו האדם הפרטי, עובד את חילו החומרי והרוחני מרוב צרה ואפלה. עובד את חילו, אין מוטיבציה. אין מוטיבציה לכלום. כן.
למה לא קורה בראשית
של האנושות שם, שבעצמית, הייתה לכאורה, מדינות החיים יותר נמוכה ושפלה. ואני יכול,
היה אמור
לקרוא, כי אינסטינקט החיים היה ילדותי. עומד לבריא, רענן ורטוב. עד רבה. בגלל שהמציאות הייתה כל כך טבעית, והזרמים של החיים היו כל כך עזים, אז היה צריך את ההיסטוריה של כל... תראי, השלב הראשון של האנושות זה אנושות אלילית. אלילות זה דבר שמח. זה אומר, שמה, הכל צוהל. זה הדבר הכי גדול. זה, כל פירור זה הדבר האינסופי. זה טירוף ילדותי, אבל הוא ודאי, הוא טוען לערך. אלפי שנות אלילות הובילו לכך ופתאום נהיה אדם סופיסטיקייטד, סופיסטי, זאת אומרת, מהוהר. התחילה עם המשבט בבד, גם עם נפילת החיים מפנימיותם, עם חורבן הבית, של הלב או הנשמה באיברים. אבל זה גם כתוצאה הבית נחרב כתוצאה מהיצר לעבודה זרה, בין היתר. אלפי שנות העבודה זרה, עם כל ההתנגדות הישראלית, בסיכומו של דבר הובילו את האדם, כן, למפח נפש. והתרבות המיתית, התרבות המיתולוגית, מפנה את מקומה לתרבות אידיאולוגית, פילוסופיה. פילוסופיה היא בעצמה דעיכה של רוח האדם. היא קמה, עם חורבן הבית מתחילה הפילוסופיה לפעול. וזה מסקנה של הרבה אלילות. בראשית הפילוסופיה היא מושפעת עדיין מהגות אלילית, וזה מה שחולט הפילוסופיה בצורה אידאית. זאת אומרת, התפיסה ידיים של זרמים, התפיסה הפלטונית, היא קודמת לתפיסה הפרקטית, המתיסטית, שמתקרב אליה יותר האוריינטציה הריאליסטית, מדעית, ביקורתית, ממשית, חושנית של אריסטו. זה המשך הרוח זאת שמרגישה את העיקר באינסטינקט. אז האינסטינקט רואה את הדברים, ההגות נמשכת בזה בצורה של אידאות, עולם האידאות. וזה קרוב לרוח הדאמנות. אבל דברים הולכים עוד יותר. והעולם מתגלה כבמה. בד בבד עם הפילוסופיה, אז גם יוצרת, נוצרת הדרמה. כי באמת, המהות זה דרמה. זה הכל הצגה, זה לא באמת. זה מתקרב למה שלימים יקרה, הכל סרט. כי אתה לא קשור לשום דבר. כן, אז אתה יכול להתפלסף, יכול להתבקר, כיוון שאתה מתבלסף, אז אתה תהיה הפילוסוף הבוכה. ראשית, ההצגות הטובות הן טרגדיות. אחר כך יש גם קומדיה, ואתה ציני. או טרגי, ציני. אבל העיקר לא חי, לא מזוהה. והנה אתה מתרחק עוד יותר, מתרחק עוד יותר. בשלב ראשון אתה צונח אל 1,000 שנות החושן, כלימי הביניים, כן, תרגום הפלטוניזם להמונים, והשתלטות של הרוח הזו בצורה דתית. זה כבר נעשה המוחלט, הכדור, זה שאתה צריך להסתדר עם משהו זר לך, עם משהו מחוץ לחייך, לא בחייך. הרוח זה מחוץ לחיים, החיים זה מחוץ לרוח, יש קונפליקט בין הרוח לחיים. הטוב זה האלוהי, והעולם הוא הגיהינום. אתה יכול למכור את נשמתך לשטן, הרבה עושים את זה. או, תהיה ממש טוב שתהיה שייך לאלוהים. קיצור, באומללות הזאת הולכת ודועך את האנושות עוד יותר, עד שנמאס לה גם מהכדרות, היא מנסה לפרקס. רק בבת, חזרה בתשובה של עם ישראל. אז יש רניסנס. אבל שני הזרמים זורמים ב... עדיין ממשיכים. יש רניסנס מבפנים, והחושך יחסי ארץ, והרפל לאומים. והצדדים האלה עדיין הם מצד אחד מרגישים אולי את הרניסנס שעיקרו הוא בתחיית כנסת ישראל, והכל חותר אל המרכז, אל תחיית עם ישראל בקץ המגולה, אבל בחוץ עדיין זה לא מורגש אצלם. לא הגיע ולא החיים אל כל העורקים, כי גם הלב לא השתקם לחלוטין. אז זה קונפליקט, לפעמים הוא חש עוד יותר גרוע. ומתגבר את האנטישמיות, למה טוב לכם? שלנו כל כך רע. אז בכל הפחות שלא יהיה לנו כל כך רע, במה שלא תהיו אתם קיימים. אז לא יהיה מי שיזכיר לנו שהכל פה כל כך רע. אז זה אנטישמיות. היא מתהפכת לעומר החיים ההיסטורי של המאה האחרונה, ואחר כך מבועלת ממה שהיא עשתה בעצמה, אז אמרתי לכם שאין פה כלום, זה קונסטרוקציה. הכל בתנועה אחת. טוב.